ספר תפארת ישראל, מת רבנו הגדול המהר"ל מפראג, בעיצומו של פרק רביעי, טרם סיימנו הוא, במהדורת האחים הוניג מלונדון, המודפס, המצולמת במהדורה שלפניכם, זה בעמוד ט"ז, בעמודה הימנית. לא. בעמודה השמאלית. כן. נכון. אז אנחנו בשורה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. בשורה ה-13. ותעמיק יותר בעניין זה. כן? כלומר, מה שראינו עד עכשיו, שיש לאדם מעלה שהוא מלך בתחתונים, גם יש לה שמש מעלה, שגם היא מלך בתחתונים. ומה ההבדל בין אופי המלכות של זה לאופי המלכות של זה? שהשמש היא שומרת על סדר קבוע של המציאות, בעוד שהאדם עלול לשנות מסדר המציאות. מה שאנחנו מכנים בשפה שלנו, הבחירה החופשית, למרות שהמהר"ל לא משתמש בביטוי הזה. זאת אומרת, ממילא, יש לאדם אפשרות לקלקל, יש לו גם אפשרות להוסיף. יש לאדם מצוות לא תעשה ומצוות עשה. מצוות לא תעשה מכוונות כנגד הסדר של השמש, 365, כמניין ימות החמה, כך אומר התלמוד. וזאת למה? משום שהתפקיד של מצוות לא תעשה זה לשמור את האדם שלא ייתה מן הסדר. כי אם האדם ייתה מן הסדר, הוא לא יוכל לתפקד. למשל, למה הדבר דומה? לכלי מנוקב. אם הוא מנוקב, אז הוא לא יכול לתפקד. בסדר? זה משל קדמון, אגב. המשל הזה של הכלי והנקב. זה אצל היוונים כבר, אצל הפיתגוראים השתמשו במשל הזה. אז זה מצוות לא תעשה, בא לשמור את האדם מפני נפילה. מה?
לרפואת חיים בן ג'וליה, ביקשומן להודיע.
השיעור לרפואת...
חיים בן ג'וליה.
חיים בן ג'וליה. שהשם ישלח לו רפואה שלמה. ובכן, המצוות, לכן מצוות לא תעשה, שבא לשמור על סדר האדם, שלא יתקלקל, מכוונת גם... במספרה לסדר של ימות החמה, שהוא גם כן שמירת הסדר הקבוע של העולם. אבל מצוות עשה, שעניינן להוסיף מעלה, שזה לא שייך לטבע, זה שייך לאדם בתור אדם, לכן זה כמניין איבריו של אדם, שהוא 248, רמח איבריו. עד כאן מובן? זאת אומרת, המצוות עשה, זה מיוחד לאדם בתור חלק מן העולם הטבעי. מצוות עשה מיוחד לאדם באשר הוא אדם. עד כאן מה שאמרנו עד עכשיו. עכשיו, על זה אומר לנו המהר"ל, ותעמיק יותר בעניין זה. כך הוא אומר לנו בשורה 13 של העמודה השמאלית, ותעמיק יותר בעניין זה ותדע. שהשמש והאדם שני מלכים. כי השמש הוא מושל בעולם, כמו שאמר הכתוב לממשלת היום, כן? או נגיד הפסוק בשלמותו, את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו, והאדם מושל בנמצאים גם כן, כדכתיב, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, בדבר זה מבואר. והמושל האחד הוא מושל הגשמי, כי השמש היא גשמית, והמושל השני הוא נבדל, כי האדם אינו גשמי גמור, הן בנשמתו האלוהית שיש לו נשמה קדושה, והן מצד שנאמר בו כי בצלם אלוהים עשה את האדם, כי יש בצורתו עניין אלוהי למי שיודע ברזי החוכמה בכל מקום. מכל מקום. ברזי החוכמה. מכל מקום, על כל פנים, יש באדם עניין נבדל, הרי כי אלו שני דברים מחולקים. האחד הוא המושל, ויש לו חשיבות הגוף, והשני, יש לו עניין בלתי גשמי, והוא נבדל. יהיה הפירוש, מה שיהיה בלשון צלם אלוהים, סוף סוף יש באדם דבר אלוהי נבדל. בסדר? מה, יש פה, שמתם לב, יש איזשהו רמז פה לפירושים, למחלוקת בפירושים של הביטוי צלם אלוהים, נכון? הבנתם? הוא רמז לזה, לא? הוא אומר, יהיה הפירוש אשר יהיה, לא משנה איך נסביר, אבל בכל זאת יש באדם משהו נבדל. הוא מתכוון פה לאיזושהי מחלוקת. בין? כן, המחלוקת האם הביטוי צלם אלוהים מכוון רק לחלק השכלי של האדם, או שמה הוא מכוון גם לצורתו הגשמית. אבל מי שאומר שזה מכוון גם לצורתו הגשמית, שזה חכמי הקבלה והמהר"ל בכללם, כמובן איננו מתכוון לצורה הגשמית בלבד, אלא לנשמה והגוף כאחד. זה צלם אלוהים, כי גופו של האדם מצד המבנה הגופני מכוון כנגד העולמות העליונים. איזה רעיון הקרובים? לא יודע. עכשיו, מה שאני כן יודע, לא, באמת, אי אפשר להתקדם. כלל גדול, כשאנחנו לומדים משהו, אף פעם אנחנו לא נגיד, אנחנו נשתדל בשיעור, לא להגיד למה זה, את מה זה מזכיר לנו. אנחנו נלמד את הדבר עצמו, ואם נבין את הדבר עצמו, נראה אחר כך, אחרי השיעור, בזמננו החופשי, אם זה מתקשר למשהו אחר. אם לא, אז לא נוכל להתקדם כך. זה גם יבלבל, יש הרבה אנשים שקשה להם לשמור על החוט. אז אם זה נקטע על ידי רעיונות צדדיים, אז לא יבינו את השיעור. ואז יפסיקו לראות באינטרנט, ויהיה לי ירידה בפופולריות שלי בגלישה. טוב, עכשיו. אז אם כך, יש אפשרות כזאת, יש אפשרות אחרת לומר שמה שנאמר צלם אלוהים באדם, אין הכוונה לצורתו הגשמית כלל, אלא אך ורק למעלתו השכלית, וזו דעתו של הרמב״ם במורה נבוכים. אבל פה המהר"ל רוצה להסביר לך שמה שהוא אומר איננו נוגע למחלוקת הזאת, מה שלא יש באדם, ממשלה רוחנית. בכלל, יש עוד דבר שפה לא מוזכר, אבל הוא קשור מאוד, ולי מותר להגיד הרבה קשורים, זה ההיקף של הממשלה של האדם. עד איפה זה מתפשט? בפסוק נאמר, בדגת הים ובעוף השמיים ובכל הבהמה. מי זה עוף השמיים? אז עוף השמיים בפשוט זה ציפורים, לא? נכון? אבל זה גם יכול להיות העולמות העליונים, לפחות לפי בעל נפש החיים, שהאדם הוא בעל שליטה על כללות המציאות, גם הגשמית וגם הרוחנית, כאחד. טוב. איזה שליטה יש לו על העולמות העליונים? זה ספר נפש החיים, שער ראשון, שמסביר שנשמת האדם שורשה בראשית כל ההוויה, ולכן כל פעולה שאדם עושה בעולם הזה, אין לטוב, אין לרע, חס ושלום, זה בונה עולמות או חס ושלום מחריב עולמות. והנה, השמש והאדם היותר עליון בעולם הזה, כי העולם הזה יש בו חומר וצורה נבדלת, והחומר היותר עליון הוא לשמש, כי יש לו חומר זך. ומעלת הצורה נבדלת לאדם. ולכך, אלו שניים הם נחשבים מלאכים, מצד שהם עליונים בנמצאים בעולם הזה, והאדם נחשב צורה אלה נמצאים כולם, אף אל השמש. פה הוא אומר כמה דברים שצריך הסבר, כי הוא משתמש פה במונחים של הפילוסופיה הישנה. יש בפילוסופיה הישנה, האריסטוטלית בעיקר, היו אומרים שכל המציאות כולה בנויה משני מרכיבים, החומר והצורה. עכשיו, לגבי החומר, היו אומרים שיש שני סוגי חומר. החומר העב והחומר הזך. כמו כן, היו אומרים לגבי הצורה שיש שני סוגי צורה. הצורה המתחברת אל החומר, והצורה הנבדלת מן החומר. בסדר? ואז יוצא שיש לנו, על פי זה, שלושה סוגי נמצאים. ואולי נכתוב אותם על הלוח, הדברים יוברו. יש נמצאים שעשויים מהחומר העב, בתוספת צורה. מה זה? זה כל מה שמתחת לגלגל הירח. כל מה שיש בכדור הארץ, ארבע יסודות, האדם, הצמח, הבהמה וכדומה. כל זה נקרא חומר אב בתוספת צורה. יש גם מה שנקרא חומר זך בתוספת צורה. זה השמיים. השמיים, כוכבי הלכת, השמש והירח. ויש מה שנקרא גם צורה נבדלת, שזה צורה שאיננה מתחברת אל החומר, אלה הם המלאכים, ולפי המהר"ל גם נשמת האדם. עד כאן ברור? עכשיו, מאחר והאדם נמצא בעולם התחתון הזה, ויש לו צורה נבדלת, לכן הוא בעולם הזה המלך. ברור? הוא המלך במובן הרוחני. ומאחר והשמש יש לה חומר הזך ביותר, ודאי ביחס לעולם התחתון, והיא מושלת על העולם התחתון, הרי היא מלך. כך יש לנו מלך רוחני, האדם, ומלך גשמי, השמש. כן, שאל.
למדתי מה זה המושג הזה מלך.
מלך הכוונה מי שנבדל ושולט. זה מלך.
איך שולט?
מי? האדם?
שמש למשל, האדם.
האדם, זה למדנו לפני כן. וירדו בדגת הים ובעוף השמיים וכל הבהמה אשר על הארץ. שיש לאדם שליטה, אני לא גמרתי, שיש לאדם שליטה על בעלי החיים ועל כל הנעשה בעולם. היום אנחנו גם רואים שהוא אפילו מסוגל להפר את האיזון האקולוגי ולהרוס את כדור הארץ. כן, יש לו מלכות. כן, מה, לגבי השמש שאלת. השמש... מה?
תמיד היה לו כוח להרוס.
כן, אבל זה התגלה עכשיו, במיוחד.
לא, מאז גם, מאז לא, גם תמיד.
לא, פעם האדם לא יכול היה להרוס כל כך בקלות. הוא היה צריך להשתדל, הוא יכול היה לשרוף את היער של יד ביתו. הוא לא יכול היה להרוס את כל כדור הארץ. היום הוא מסוגל גם לזה. זה לא בעיה. אתה לוחץ על כמה כפתורים, נגמר על העולם. כן? לגבי השמש, כן. השמש מושלת בעולם כולו. הרי כל מקור החיים כולם, זה בא מהשמש. זה מתחיל בתהליך של הפוטוסינתזה שדיברנו עליו בשיעורים הקודמים. כן, בבקשה, בבקשה, דבר.
אם אפשר, המהר"ל אמר שהנשמה היא צורה נבדלת, זה
דרך כלל
שהיא
מוגבלת
בגוף.
אתה אומר, הנשמה צורה נבדלת, אז איך היא מוגבלת בגוף? תשובה, הנשמה הנבדלת איננה תלויה בגוף. והראיה...
כוח מהגוף...
מה?
והגוף מתנועה מכוח הנשמה?
לא, הגוף לא מתנועה מכוח הנשמה. מכוח הנפש, כן.
מכוח הנפש.
נכון. נכון. כן. לפי מה שהיום אנחנו אומרים, כן. שהחומר זך והחומר האב זה אותו דבר. כן. זה הכל קשקוש בלבוש אחד גדול, כל ההבחנות האריסטוטליות האלה. בין שתי צורות פיזיקה, פיזיקה ששייכת לעולם התחתון, לעומת פיזיקה של הגלגלים, היום כבר לא מקובל לחשוב כך. מה?
יש גם את האנרגיה והחומר,
כן, אבל זה לא קשור לשמש ומה שלמטה מהשמש.
החלוקה הזאת לא קיימת, גם החלוקות פנימיות אחרות.
כן, אבל החלוקה הזאת, אני אומר, היא לא שייכת לשמש. כלומר, כאן הטענה שהשמש היא מלך בגלל שהיא עשויה מחומר זך, היום זה לא בדיוק מתאים למה שאנחנו...
הוא אמר שיש פה איזה יסוד יותר פנימי.
ודאי שיש יסוד יותר פנימי, הוא הסביר את זה לפני כן, כן? טוב, בבקשה.
המלאכים יש חומר?
האם למלאכים יש חומר? המהר"ל בכלל לא נכנס לזה.
הרב נכנס לזה.
לא, אני לפי החלוקה הקדמונית, אני הולך לפי הפילוסופיה האריסטוטלית של ימי הביניים, המלאכים הם צורה נבדלת מן החומר.
האדם כמו שהוא פה,
מה הוא?
אדם לא
הנשמה
של האדם.
האדם כפי שהוא פה הוא הרכבה מאוד מוזרה. הוא מצד אחד בא מן החומר, היותר חומרי, עפר.
חומר
אב. כן, חומר היותר אב שבאב, דיינו האפר. שהוא אב מכל האבים, כי האבים זה כל ארבע יסודות. והוא שוכנת בתוכו נשמה נבדלת עליונה, שלדת המהר"ל היא למעלה מן המלאכים. יוצא שהאדם הוא נתון במתח אדיר, הוא לא יכול לחיות חיים שקטים. הוא מצד אחד נמוך שבנמוכים, ומצד שני העליון שבעליונים. כן.
אז זה זכה?
מה?
זכה שהוא חי בעולם הזה?
אני לא יודע אם זה זכה, זה קשה להיות אדם. האדם קשה לו להיות אדם, נכון? יש לו משימה, זה מה שכתוב בראשית רבה, שביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא שמיים מן העליונים וארץ מן התחתונים. ביום השני ברא רקיע מן העליונים, ביום השלישי צומח מן התחתונים. ביום הרביעי ביאורות מן העליונים, ביום החמישי עופות ודגים מן התחתונים. ביום השישי רצה לברוא את האדם, אמר, אם אבראנו מן העליונים, יש קנאה בתחתונים. אברא אותו מן התחתונים, יש קנאה בעליונים. מה עשה? עשה נשמתו מן העליונים וגופו מן התחתונים, ויש שלום בעולם. יש שלום בעולם, אבל אין שלום באדם. זאת אומרת, לאדם יש תפקיד עכשיו להיות הגורם המאחד של המציאות.
אבל המלאכים התנגדו, זה...
כן, כן, ברור, יש התנגדות. כל דבר שהוא מעלה.
יש שלום בעולם.
כן, זה נכון. המלאכים התנגדו, ומן הסתם גם הארץ התנגדה. זה הנחש. כל אחד מתנגד מהצד שלו. אבל התפקיד שלו זה דווקא לחבר אותם. ולכן יש לו קשיים. קשה לו לאדם לחיות. אבל אף אחד לא אמר שהחיים קלים, וכבר אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, החיים לא פיקניק. כן. טוב, ובכן, הבה נמשיך.
ואם כל זה,
הרב,
כל אחד רוצה להמשיך לחיות.
ואם כל זה, כל אחד רוצה להמשיך לחיות, זה באמת תעלומה גדולה. צריך לברר למה, פעם אחת ולתמיד.
אני אתן לעוד יום אחד של חיים, מה אלוהים ייתן.
נכון, 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 נכון. אז אתה יודע, אומרים ככה, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי.
פרקי אבות, כן.
אני יודע שזה בפרקי אבות, אבל זה לא מה שאני רציתי לומר. לא רציתי לבדוק אם אתה יודע שזה בפרקי אבות. רציתי ללמד מזה משהו. כן, על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי. אז אם כל זה זה על כורחי, לכאורה, הייתי צריך להיות שמח למות. הקושי זה ההמשך, ועל כוחך אתה מת. איך יכול להיות? הרי על כוחי אני חי, אז איך על כוחי אני מת? אז זה מברר, רטרואקטיבית, שלא על כוחי אני נולד, ולא על כוחי אני חי. שהרי כשמגיע הזמן למות אני לא רוצה. אז מתברר רטרואקטיבית שרציתי לחיות, אם כן, על כוחך אתה עתיד תנין וחשבון. כן? אין לי סתם לצטט, להגיד זה בפרקי אבות ולהמשיך הלאה, להגיד רבי חנניה בן הקשי. צריך ללמוד. הלאה. אז איפה היינו? אחר כך, אני שוב חוזר למשפט. והנה השמש והאדם, היותר עליון בעולם הזה. כלומר, הם שניהם היותר עליונים בעולם הזה, כי העולם הזה יש בו חומר וצורה נבדלת. והחומר היותר עליון הוא לשמש, כי יש לו חומר זך, לעומת החומר העב. ומעלת הצורה הנבדלת לאדם. ולכך אלו שניים הם נחשבים מלאכים, מצד שהם עליונים והנמצאים בעולם הזה, והאדם נחשב צורה אל הנמצאים כולה. עכשיו, יש פה תוספת חידוש. והאדם נחשב צורה אל הנמצאים כולם, אף אל השמש. זה כבר חידוש עצום. דיברת עד עכשיו על שני מלאכים, מלך לחומר, מלך לרוח. עכשיו אתה מגלה שהאדם בעצם הוא מלך גם על החומר.
זה גם לפי אריסטו?
לא, 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 זה כבר לא לפי אריסטו. זה לפי היהדות. שיש לאדם מעלה על השמש, זה אפילו לא לפי הרמב״ם. אבל זה לפי המערל. כן? וידוע, כי החטא הוא מצד החומר, לא מצד הצורה. ולפיכך, מצוות לא תעשה שלא יעשה חטא, הוא כנגד ימות החמה, שאין בה יציאה מן הסדר, אף כי היא גשמית. ודבר זה יתבר עוד בפרק י' ג' עין שם. ולפיכך, מה?
הוא לא אמר, איזה מלכות יש לו על השמש, האדם. למה הוא מלך על השמש?
הוא לא אמר במה האדם הוא מלך על השמש, נכון.
למה הוא
אמר לפני שהוא
אומר? לא, הוא לא אמר. הוא לא. כן, אבל הוא לא הסביר איך זה בא לידי ביטוי. אין לך ביטוי היסטורי. שיהושע בן נון נצר את השמש. זה לא סתם, מה זה פרטי? אדם יעצר את מהלך המאורעות. יהושע. יהושע הוא אדם או לא?
כן, אבל פה מדברים אדם אשר הוא אדם, כל אדם.
כן, אבל אם יהושע מסוגל, זה סימן שהאדם מסוגל. אז זה בא לידי ביטוי באדם אחד. זה כמו שתגיד... האדם מסוגל לשלוח טיל לירח. לא נכון. זה רק מספר אנשים שעבדו בנאסא. לא נכון. האנשים שעבדו בנאסא ושלחו טיל לירח, גילו שהאדם מסוגל לשלוח טיל לירח. אז יהושע בן נון מגלה שהאדם מסוגל לשלוט על השמש. מובן? הוא מייצג. כן, בבקשה.
המושג
שנמצא
אצל
אריסטו,
וגם אצל
הרמב"ם,
של דבקות בשכל הפועל.
כן.
זה לא משהו מקביל לשליטה בכל המציאות דרך, ושאתה נדבק בצורה נבטלת.
האם השליטה על כל המציאות התחתונה זה דרך הדבקות בשכל הפועל? זו שיטתו של הרלב"ג. זו שיטתו של הרלב"ג, אבל אין זו דעת הרמב"ם ואין זו דעת המהר"ל. בסדר? יאויין לשם כך, בהקדמה השנית לגבורות השם של המהר"ל. שם הוא מתמודד עם דברי הרלב"ג. בסדר? טוב.
יש מצב שהאדם או השמש אחד
יכבוש
את השני?
האם יש מצב שהאדם או השמש האחד יכבוש את השני? ועוד איך? כלומר, יש אפשרות שהאדם ישלוט על השמש. למשל, יהושע בן נון עצר את השמש. כן? זה דוגמה. אפשרות שנייה, זה שהאדם יראה את עצמו כנתון לשלטון של הטבע. אז השמש שולטת בו. ואז אין כל חדש תחת השמש. האדם שלא מסוגל להתחדש. טוב, ודבר זה יתבהר עוד בפרק י' ג' עין שם. ולפיכך, כל מצוות לא תעשה, כמו שזה שייך לצד הגשמי, מחויבים בהם אנשים גם כן, כמו האנשים, אף כי מדרגתם חומרי, כי מצוות לא תעשה מצד החומר גם כן. ובדבר זה, הרחנו במקום אחר. ואילו מצוות עשה שהזמן גרמה, פיתורין מהם אנשים, כי מצוות עשה, המצווה היא מצד הצורה, כי הצורה הוא שלמות האדם, והשלמתו היא מצד מצוות עשה. זאת אומרת שהאישה קרובה אל מדרגת החומר, והאיש קרוב אל מדרגת הצורה. באיזה מובן? החומר במובן של היסוד המקבל, והצורה במובן של היסוד הנותן. ולכן האישה שהיא באה מצד מדרגת החומר, פטורה ממצוות עשה שהיא מורה על הצורה. אז איך היא זוכה לצורה? שתי אפשרויות. אני רוצה לענות. שתי אפשרויות. או על ידי הבעל, על ידי זה שהגברים עושים את זה, או על ידי שהיא מתנדבת לדבר הזה. הרי היא יכולה לקיים מצווה שהיא לא מחויבת בה, אם היא רוצה. ולא יהיה לך ספק, כי מספר ימות החמה שהם, אתה עכשיו, אם אתה רוצה להוסיף משהו, אתה יכול. לא, רצית להוסיף, על ידי בעלה, אני כבר אמרתי את זה.
היא לא מרוויחה הרבה יחסים.
למה?
זאת שלא מצווה ועושה, זה לא שכר גדול.
זה לא אותו דבר.
בהחלט?
לא, זה לא, אני אסביר. מה שאתה אומר שהיא לא מרוויחה הרבה בגלל שהיא לא מצווה ועושה. זה לא נכון, ואני אסביר למה. כי אישה שעושה מצווה שאיננה מחויבת בה, היא אמנם לא בגדר מצווה ועושה, אבל היא גם לא בגדר לא מצווה ועושה. היא משהו באמצע בין שניהם. מדוע? משום שזה לא דומה לגוי שעושה מצווה שהוא לא מחויב בה. נגיד, גוי ירצה ליטול לולב. נטל לולב. יש לו שכר של מי שאינו מצווה ועושה. זה דבר נמוך, סך הכל. זאת מדרגה טבעית, לא מדרגה אלוהית. לעומת זה, האישה, כשהיא נוטלת לולב, לפי דעת רבינותם, היא יכולה לברך, אשר קידשנו מצוותה וציוונו. אז רש"י שואל, איך וציוונו? הרי היא לא נצטוותה. אומר רבינותם, נצטווה כלל ישראל וגם היא חלק מכלל ישראל. כלומר, היא ממשיכה על עצמה את מדרגת הציווי. אז זה לא בדיוק כמו...
טוב, זה מחלוקת. נכון. אם אנשים צריכות
לצוות עשה שכרה, 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 שכרה. סליחה, אתה חוזר על דבריי, כי אתה אומר זו מחלוקת. אבל אני אמרתי את זה לפני כן. דעת רבינותם. בעצם מה שאמרתי דעת רבינותם, ויוספתי שרשי חולק על זה, בזה אני אמרתי זו מחלוקת. לא היה שום צורך שתוסיף זו מחלוקת. חוץ מזה הוספת דבר לא נכון. שאמרת שהאשכנזים פוסקים כך והספרדים לא. זה דבר שלא היה ולא נברא. נשים ספרדיות מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה.
אני יכול להעיר על זה?
בבקשה,
לא
העיר.
לא בכל תחום, לא בכל מצווה, חלק מהמרוקאים, שהראש שם קיבלו ממנו וחלק מפני הבנשחי, לקחו, אבל הרוב הספרדים לא מברכות על מצוות שה...
לא נכון.
הרב ייתן לדוגמות.
מה? זה פשוט לא נכון. דת מרן אחידה, שהוא בכל זאת גדול הפוסקים של כל הספרדים, היא שנשים מברכות.
על מה, הרב יגיד על מה, על אולי אישה תברך?
ודאי. סבתא שלי, סבתא שלי, ספרדיה זיכרונה לברכה, עליה שלום, זכותה הגן עלינו הבן, הייתה מברכת על הלולב.
בסדר, מה הרב עובדיה כותב?
אז הוא טועה.
ברכה לבטלה.
אז הוא טועה.
ולא לענות אמן אחר.
אז הוא טועה. בסדר? הגיע הזמן שתדע שלא כל דבר...
היום להלך הרב, אישה ספרדית תברך?
ודאי, אני מורה לברך, מה אתה רוצה? איזו שאלה.
איזה שאלה, זה לא פשוט.
לא, אתה פשוט החלטת שיש רב אחד בעולם שהוא פוסק בכל הספרדים.
אני יכול להביא עוד הרבה פוסקים.
טוב. הלאה. וכן, אני לא בא לחלוק חס וחלילה גדולתו של אף אחד. אני רק אומר שאל תגיד שאחד אמר, אז ככה זה כל הספרדים. זה לא נכון. כן. החטא הוא מצד החומר ולא מצד הצורה. כן, זה עיקרון שגם הרמב״ם מסביר אותו. מדוע האדם חוטא? איך יכול להיות שהאדם יחטא? הרי מפה זה בא לו. אם זה מצד הצורה, אז מצד הצורה הוא מלא בהכרה של האמת. וכבר אמרו הקדמונים שאם האדם יודע את האמת, לא ייתכן שלא יעשנה. אז מצד מה באה האפשרות של החטא? מצד אי ההכרה. איפה זה בא? מצד חיסרון שבאדם, דיינו החומר. מדוע יש חיסרון בחומר? בגלל שבחומר, כיוון שהחומר הוא מעוטד לקבל הצורה, צריך שיהיה בו איזה משהו שלא מקבל. משהו ש... משהו פנוי בקרבו לקבלת הצורה. וזה עצמו ההיעדר הנצמד אל החומר שהוא שורש החטא. יהויין ומורה נבוכים בחלק ראשון, הוא מסביר את זה יפה. וגם בחלק שלישי כשנדבר על... על יוב, הוא אומר, ויבוא בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. זאת אומרת, מה זה גם השטן? זה ההיעדר הנצמד אל החומר. כן. טוב, הלאה. בואו נמשיך. ולא יהיה לך ספק, כי מספר ימות החמה, שהם 365, מתייחסים מספר ימיה אל החמה כפי מה שהוא. טוב, כאן זה דבר שהוא קצת הזכיר אותו לפני כן ברמז, וגם פה הוא אומר אותו בקצרה, שהמספר 365 איננו מספר מקרי. כלומר, אם מספר ימות החמה הוא 365, אז זה אומר שיש מעלה עצמית למספר הזה. כלומר, יותר נכון, שהמספר הזה הוא ביטוי למעלתה העצמית של החמה. לכן יש 365 ימות החמה. איך? הוא לא מסביר איך. טוב, וכן, יש בספר נצח ישראל הוא קצת יותר מסביר. הוא מסביר שיש המספר 300 ויש המספר 365. שהמספר 300 הוא שלמות השליטה בעולם, ואז יוצא לפי זה ש65 זה תוספת. הוא לא מסביר אותה למה, אבל כל אחד יודע שמספר 65 זה גימטריה של שם אדוני, א' ד' נ' י', שזה גם כן שליטה, אדנות.
מה? בניהול לארץ?
לא, לשון אדנות. אז לכן יש במספר ימות החמה, יש גם 300, שזה ביטוי של שליטה, וגם 65, שזה השם של השליטה, השם האלוהי של השליטה. אז 365, כן.
נדמה לי
ש-365
ימות החמה זה לא מדויק, זה עוד איזה רבע יום.
יפה, אתה שואלת שאלה שנשאלה באחד השיעורים הקודמים שבוע שעבר. יפה, אני רואה שאתה ממש מכוון לדברי גדולים. שזה לא 365 בדיוק, יש גם רבע יום, בערך, נכון?
אמרנו, רבע מצווה.
לפי זה, כן, צריכה להימצא רבע מצווה. אנחנו נמצא אותה. זה שיעורי בית, מה? זה כשנדבר על אדום שם, על זה שיש באדום, כל יום נלחמים 300 גיבורים נגד 365 גיבורים, כן? באזור י' ד' משהו באזור. כן? אז נצטרך למצוא רבע מצווה. אז אמנם זה השבוע שעבר, ומאז עוד לא מצאנו את הרבע מצווה. נמצא בעזרת השם יתברך. תהיה? טוב. וכן, מה שמספר עברי האדם הם 248, מתייחסים מספר עבריו של אדם כפי מה שהוא אדם. ואין בזה ספק. כלומר, גם זה, אם האדם יש לצורה שלו משמעות, אם כן זה שיש 248 עברים, גם הדבר הזה לא ייתכן שהוא מקרי. כן.
נשים יש להם יותר.
נשים יש להם 252 איברים. אז גם זה בוודאי איננו מקרי. כן. וכבר אמרנו כי אלו שניים. אגב, אם תשים לב, יוצא שמספר האיברים הממוצע בין גברים לנשים הוא 250, בול, נכון? ככה זה יוצא. 248 לזכר, 252 לנשים, סך הכל יוצא 500, יחלק לשניים, זה 250, נכון? 250 זה נר. לכן מדליקים שתי נרות, על פי הקבלה, בכניסת השבת, נר ונר. כי הרי זה בשביל שלום בית, שיש שלום בין איש לאשתו, לכן. נוגע הדבר הזה. הדבר הזה, טוב, לפי חכמי הקבלה, בכלל יש משמעות שם כל מיני ייחודים ששייכים בהדלקת הנרות, וזה יוצא בגימטריה 250, כל השמות שם ביחד. ייחוד הנר, הם קוראים לזה. טוב, אז כנראה שיש משמעות. טוב. אגב, חז"ל אמרו שיש בינה יתרה באישה. נכון? בינה יתרה. והגמרא אומרת שמקום הבינה של האישה בא לידי ביטוי ביכולת ההנקה. בדדים, זאת אומרת, זה באיברים היתרים שלה. אז כנראה שיש קשר בין זה לזה. כן, בבקשה.
אבל כתוב גם שדעתן קלה.
זה נכון. אבל פה אנחנו נראה על הבינה. שהבינה היא כנראה מזמינה תוספת איברים גם. איברים של נתינה. החלב, כן, החלב. זאת אומרת, זה מקור התוספת, החסד שיש באישה. אז בגלל זה גם תוספת האיברים. איפה היינו? וכבר אמרנו, כי אלו שניים, השמש והאדם, הם ביותר עליון בעולם הזה, והם בלבד נחשבים מלאכים ומושלים בעולם. השמש הוא מושל ומולה, הוא מלך, ושומר הסדר שלא ישתנה, כמו שהוא עניין המלך. והאדם גם כן כמלך, המשלים את העם. כך האדם משלים את המציאות. אמנם אשר הוא עוד יותר עליון, אשר בא מלאכים ימלוכו, היא התורה. ועד עכשיו דיברנו על מעלת המצוות. אבל יש מעלה שהיא למעלה מן המצוות, והיא בעצם למעלה מן האדם ולמעלה מן השמש. זאת היא התורה. שהיא עוד יותר עליון בעולם, ובה מלאכים ימלוכו. כלומר, מכוח התורה גם המלאכים, דיינו האדם והשמש, מולכים. ולפיכך התורה מתייחסת אל אלו שני מיני מלאכים, אשר האחד עניינו בלתי יציאה מן הסדר במדרגת לא תעשה, שזה השמש, והשני עניין השלימות שהוא משלים המציאות במצוות עשה, שזה האדם, כי דבר זה ראוי לתורה שהוא בא מצוות לא תעשה, אשר שומרים את הסדר שלא יהיה עובר רחוק כמו שראוי למלך שהוא שומר עם שלא יצא מן הסדר, וגם יש בה מצוות עשה שהם השלמה לעולם כמו המלך שהוא השלמת העם, ואלו שני דברים מתייחסים אל החומר והצורה, והדברים ברורים כשמש למי שמבין. וערכנו במקום אחר בפירוש זה. טוב, איפה זה המקום האחר? זה בשני מקומות, בנתיבות עולם, נתיב התורה, ובספר תפארת ישראל, באחד הפרקים הראשונים. שהתורה היא מה שנקרא סדר העולם. מה זה סדר העולם? יש לעולם בכללו מבנה. עכשיו, זה לא המבנה של הטבע. מבנה הטבע זה רק ממד מסוים של המציאות. גם האדם זה ממד אחר של המציאות. אבל יש מבנה כולל לאדם ולטבע. המבנה הכולל הזה, שהוא ביטוי למחשבה הראשונה של הבורא בסדר העולם, אנחנו מכנים אותו בשם התורה. כן.
זה לא התורה שלנו.
האם זה התורה שלנו? זה גם וגם לא. זאת אומרת, ברור שכשאנחנו נוראים על התורה בתור סדר העולם, זה לא מה שאנחנו לומדים. כי כשאני לומד תורה, עם כל הדברים העמוקים שיש בה, אני לא רואה את סדר העולם. ברור? אז זה ברור ש... גם לא בגימטריות ולא כלום. אני לא רואה, כן? כלומר, אין אדם, אין שום רב, מימי משה רבנו ועד הרב דוב ביגון, שלמד מדע מהתורה. אין דבר כזה. שכחו מזה. מדע לומדים מספרי מדע. יחד עם זאת, תורה שאנחנו לומדים היא קשורה באופן גנוז ופנימי להתורה של מעלה, שהיא המבנה הכללי של המציאות. לכן אומרים חז"ל במדרש, הסתכל בתורה וברא את העולם. באיזו תורה הוא הסתכל? בתורה שבה הוא מסתכל, לא בתורה שלנו. אבל, יחד עם זאת, התורה של מעלה שבה הוא מסתכל כדי לברוא את העולם, זה הסטרוקטורה הפנימית של המציאות, או מה שאפלטון היה מכנה העולם האידאות, הדבר הזה יש לו ביטוי תמציתי בתוך התורה שלנו, שאנחנו לומדים, ולכן זה כן קשור באיזושהי צורה. מובן? לכן אומר המהר"ל, זאת הסיבה שאדם שיוצא לדרך, הגמרא אומרת שהוא צריך ללמוד תורה. למה בדרך הוא צריך ללמוד תורה? כי בדרך הוא בסכנה, כי הוא יוצא מן הסדר, אז הוא צריך להתחבר אל הסדר של המציאות. איך? הוא לומד תורה, אז הוא מתחבר. כן, בבקשה.
מה הרב אומר שלא לומדים מהתורה מדע?
מה אני אומר? אתה בהחלט הבנת אותי נכון. לא לומדים מהתורה מדע, נכון.
איך הרב יכול להסביר את זה? מבחינת מה?
זאת המציאות.
התורה היא סם חיים.
התורה היא סם חיים, זה אני מסכים איתך ב-100%. זה כתוב בגמרא גם.
למה לא ללמוד?
למה לא ללמוד תורה?
למה יש הכוונה לא ללמוד מזה?
כי אי אפשר.
זה החיים שלנו.
רגע, אתה צודק שהתורה היא החיים שלנו. עכשיו אני רוצה לדעת מהו המבנה של מולקולת המים. שני ממנים וחמצן אחד. האם יש רב אחד, מימי משה רבנו, ועד הרב דב ביגון, שגילה את מבנה מולקולת המים מתוך שהוא למד תורה? התשובה היא לא. אלא מה? אחרי שהצרפתי לבואזיה, שהיה גוי מוחלט, עד כמה שאני יודע, הוא גילה שהמבנה של מולקולת המים, שהיא בנויה משני ממנים וחמצן אחד. ומאז באים כל בעלי מיני גמטריות למיניהם, ואומרים לך, כן, ודאי, זה כתוב בתורה, כי הרי מים זה מם ומם, זה שני ממנים, והיוד זה החמצן, כי הוא נותן את החיים, אם כן, אתה רואה שהכל כתוב בתורה. כן, אבל למה לא גילו את זה לפני לבואזיה?
הקדוש ברוך
הוא לא רצה שיגלו. לא, זה בדיוק העניין. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו תורה כזאת, שעל ידה אנחנו יכולים ללמוד מדע. ולכן כל ההתקדמות המדעית בעולם באה מחוץ לתורה.
בסדר. תיבת נוח שנבנתה. זה מדע?
תיבת נוח שנבנתה.
וכפרת אותה מבית ומחוץ והכל. זה גם מדע.
לא, זה מצווה. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, זו מצווה. השם ציווה עליו לשים. זה מצווה. מצווה זה לא מדע.
למה
לשים?
שלא ייכנס
לו מהר. תראה, ודאי. רגע. הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה.
אני ספק.
ברור, שכשהקדוש ברוך הוא מצווה לבנות תיבה, אז ודאי שהוא יצווה לבנות תיבה שיכולה להיות עמידה במים. זה ברור. כן? אין שום ספק בדבר. כן, אבל הבעיה היא שכשנוח עושה את זה, הוא לא לומד מזה מדע. הוא לומד מזה מהי המצווה שעליו לעשות. כלומר, גם אם הקדוש ברוך הוא יגיד לו לעשות תיבה ש... לא מחזיקה את המים, גם אז הוא יעשה. זאת אומרת, הוא לא לומד מזה שום מדע. הידיעה המדעית, מה מונע חדירת מים, את זה לומדים מהמציאות, זה ניסיוני קוראים לזה. אמפירי. כן, בבקשה.
סוציולוגיה, פוליטיקה.
סוציולוגיה, פוליטיקה והכל. כן, כל זה באמת זה מחוץ לתורה, לא לומדים את זה מהתורה.
יפה. לומדים
ענייני חברה מהתורה. זה ברור שיש לתורה מה לומר לאיש המדע. ומה לומר לאיש החברה, ולפוליטיקאי, ולחקלאי. יש לתורה מה לומר. אבל יש לה מה לומר מצד התורה. זאת אומרת, מצד רצון הבורא בהריחס לדברים האלה. ברור? כמו שגם התורה לא אומרת לך מה זה יהודי. התורה אומרת ליהודי מה הוא צריך לעשות, רק היא לא אומרת לך מה זה היהודי. את זה אתה אמור לדעת לפניכם. יש כל מיני דברים שצריך לדעת לפניכם. נכון? כן, בבקשה.
אני אמשיך, בשר וחלב.
בשר וחלב, נכון.
כולה על מה?
אסור לאכול בשר עם חלב, נכון. אסור לבשל, מדי, כן. כן, נו, אז מה?
לכולה על מה? היום כולם יודעים שזה מזיק.
כולם יודעים שזה מזיק. אינני יודע, דייה, גם בשר זה מזיק. ומותר לאכול בשר.
זה אתה לא יכול ללמוד?
לא, אתה לא יכול ללמוד. זה הרמב"ן, בלי כמו שאתה עושה, הרמב"ן כתב נגד זה. הרמב"ן, בפירושו לפרשת שמיני, וגם בספר דברים, אומר... שאלה שמסבירים את חוקי הכשרות על פי הבריאות, הופכים את תורת האלוהים לספר הרופאים. בשביל מה צריך לבלבל את המוח ל-60 ריבו, להוציא אותה ממצרים בהרטוף ומבטיל, לדאוג להספקה של 40 שנה של מן, להביא אותם להר סיני, קולות וברקים, כל מה שאתה רוצה, כדי ללמד אותם משהו שאפשר ללמוד אצל תזונאי במעבדה שלו. ברור? זה ברור. אז זה נכון שדברי התורה הם גם בריאים. אין שום בעיה. אבל לא הבריאות היא מקורם, וגם לפעמים התורה יכולה לצוות על משהו שהוא לא בריא. אף על פי כן נעשה אותו. כי כך מצוות השם. ברור. כמו חמין בשבת. כן, זה מאוד לא בריא. עד כדי כך שאנחנו מתפללים, רצה ואחליצנו. ואחליצנו, תרפא אותנו. כן, זה תפילה על הבריאות. אז למה אנחנו מזיקים לבריאות שלנו בשבת? יש מסירות נפש. מסירות נפש על קדושה. כן? ברור. טוב, איפה היינו? בואו נמשיך. מה? בואו נמשיך. כלל הדבר, כן, שלוש שורות לפני הסוף של העמודה הימנית. כלל הדבר, כי השם יתברך, נתן לאדם התורה, שיהיה לאדם המעלה יותר עליונה שהיא בעולם, אם שיהיה בו המעלה יותר עליונה שלא יאסור מן אשר נברו עליו אל הרב אל הפחיתות, זה מצוות לא תעשה, ואם שיקנה המעלות, שיקנה השלמות היותר עליון על ידי מצוות או מצוות עשה. זאת אומרת, יש פה אם כן שלושה דברים. יש התורה של מעלה, והיא כוללת בתוכה גם מצוות התורה, כי היא סדר העולם, והיא נותנת במצוות האלה את המלכות למי שראוי למלוך. מלכות האדם מתחלקת לשני דברים. תוספת חיים, זה על ידי מצוות עשה. שמירה על הסדר שלא יתקלקל, זה מצוות לא תעשה. מלבד זה, התורה העליונה, זה אני מוסיף, כוללת גם את שלטון השמש בעולם, וזה בהתורה של מעלה כתוב, לא בתורה שאנחנו לומדים. ברור? טוב. ובמדרש. עד עכשיו למדנו, אם כן, את דברי הגמרא במסכת מכות. הקדשנו לזה שלושה או ארבעה שיעורים, נדמה לי. כן? להבין מדוע מספר המצוות הוא תרי"ג. המתחלקות לשני סוגים, עשה ולא תעשה, מצוות עשה, רמח, לא תעשה, שסה. רמח כנגד איברי האדם, שסה כנגד ימות החמה. עכשיו יש לנו פירוש אחר, שאיננו מהתלמוד, כן.
מה זה ימות החמה?
ימות החמה, היית בשיעורים הקודמים?
לא.
זו, אז יש לך תירות. ימות החמה זה ימות השנה, שבהם החמה, החמה זה השמש, עולה ויורדת. עכשיו יש לנו פירוש אחר, מספר הזוהר. ובמדרש, מביא בזוהר חלק א' קופעי נמוד ב', אמרו, כי רמח מצוות עשה נתן השם יתברך לישראל נגד איבריו של אדם, ושסה מצוות לא תעשה נגד שסה גידין באדם. אגב, מי שכתב את הסוגריים, זוהר חלק א' קופעי נמוד ב', זה כנראה לא המהר"ל. המהר"ל כתב ובמדרש. השאלה האם יש למהר"ל מקור נוסף שאנחנו לא מכירים? לפעמים המהר"ל מביא מדרשים שלא הגיעו לידינו. אז יכול להיות שזה כתוב אצלו במדרש ולא רק בזוהר. יכול להיות שהמהר"ל מכנה את הזוהר בשם מדרש. כי פה הוא לא מביא לשון הזוהר. מה? מדרש הנעלם, משהו מביא בהמשך, מדרש הנעלם זה חלק מהזוהר. זה אין בעיה. אבל סתם במדרש לא רגילים לקרוא לזוהר המדרש. אז או שהמהר"ל כתב מן הזיכרון, גם זה יכול להיות. שלפעמים המהר"ל אומר, במדרש כתבו, הוא לא זכר שזה דווקא בזוהר. אבל יכול להיות גם שיש מדרש מפורש שלא הגיע לידינו, שאומר את זה. בסדר? אני רק אומר פשוט, נדע את הדיוק של הדברים. אמרו, כי רמח מצוות עשה שנתן השם יתברך נגד דבריו של אדם, זה כמו בגמרא. ושסה מצוות לא תעשה כנגד שסה גידין באדם, זה לא כמו בגמרא. עכשיו פה ההבדל הוא מהותי מאוד. אם אני אומר שסה מצוות כנגד שסה ימות החמה, אז אני קושר בין האדם לבין הסדר הטבעי. כלומר, האדם הופך להיות איזה מין ישות קוסמית. מה שאין כן לפי הזוהר, שהכל בתוך האדם בלבד, זה כנגד סדרו של אדם, בלי קשר לקוסמוס. אז מי אומר פה דבר יותר עמוק, הגמרא או הזוהר? נכון, הגמרא. כלומר, לא תמיד זה מה שאנחנו חושבים. כלומר, תמיד חושבים, הזוהר אומר דבר פנימי, והגמרא אומרת דבר חיצוני. דווקא פה אנחנו יודעים הפוך, שהגמרא גילתה משהו יותר עמוק. שיש קשר בין ההתנהגות של האדם לבין הקוסמוס בכללו. ואילו הזוהר מסביר רק על סדר האדם.
או שזה לא הזוהר.
לא, זה הזוהר, זה כתוב בזוהר.
כן?
כן, זה כתוב בזוהר. עכשיו, צריך להבין את המשהו הזה. כן.
רגע, הרב אמר ביום חמישי שיש לו השיעור שלו, שהרמב״ם מביא את זה שזה קשקוש.
מה?
שההתנהגות של הבן אדם, זה גם תלוי ב...
אתה מדבר על האסטרולוגיה.
כן.
אסטרולוגיה זה משהו אחר. הרמב"ם אומר שאסטרולוגיה זה קשקוש. אתה צודק. אבל אנחנו לא מדברים על אסטרולוגיה. אנחנו מדברים על סדר העולם בכללו. גם הרמב"ם, שחושב שהאסטרולוגיה היא קשקוש, אומר מפורש בספר מורה נבוכים, שיש קשר בין האדם לבין הרקיע, לבין הכוכבים. רק הוא אומר שהסדר הזה נעלם מן האדם. כן, הוא מסביר למשל שיש ארבע יסודות למטה, אש, מים, רוח ואפר, וכנגדם גם כן ארבע יסודות למעלה, שכנגד יסוד האש יש גלגל החמה, אף על פי שהחמה איננה אש לפי הרמב״ם, וכנגד יסוד המים גלגל הירח, כנגד יסוד האפר הגלגל המקיף, וכנגד הרוח שאר כוכבי הלכת. אז כנראה שגם לפי הרמב״ם יש קשר בין העולם העליון לעולם התחתון, רק לא בדרך שהאסטרולוגים אומרים. מובן? במיוחד שמה שיפריע לרמב״ם אצל האסטרולוגים זה גם שהם דטרמיניסטים, שאומרים שהאדם לא יכול לזוז ממה שנקבע לו מראש. בסדר? אבל פה אנחנו מדברים על קשר כללי, ואגב, המהר"ל לא מחויב לעשות כל דבר כמו הרמב״ם. כן. עכשיו, גם המדרש הזה, בכלל צריך לדעת, גם המהר"ל ידע דבר שאולי בדור הזה שוכחים. שאין דבר כזה שהלכה כמו רב אחד, וזהו. רב אחד, גדול ככל שיהיה, גדול הדור. אז מה, הלכה כמו? לא. בכלל לא מצאנו דבר כזה, שהלכה כמו גדול הדור. איפה ראינו דבר כזה? רק בדור שלנו המציאו את זה. עכשיו, וגם המדרש הזה, פירושו כך. רק המדרש הזה נותן הכל באדם. כן, במקום לקשור את האדם אל העולם, הוא נותן הכל, נותן כל ההסבר, באדם. כי האדם הזה... יש בו דבר נבדל אלוהי, ודבר שהוא בלתי נבדל הוא הגוף. כלומר, אני, לפני כן המהר"ל הסביר, האדם מצד אחד, בתור נבדל, העולם מצד שני, בתור טבע. אומר המהר"ל, רגע, גם באדם עצמו יש יסוד טבעי. כלומר, אנחנו אוכלים תפוחי אדמה. ואנחנו אוכלים תפוחי אדמה, מטוגנים, עם מלח וקטשופ. מומלץ. כן? אם אתה, אין לך בעיות של קולסטרול. עכשיו, אם כן, האדם הוא גם חלק מהטבע. אם תסתכלו למשל בספר בראשית, אנחנו רואים שיש פעמיים בריאת האדם. בפעם הראשונה זה בפרק א', מי בורא את האדם שם? אלוהים. ויברא אלוהים את האדם. אלוהים זה מי שבורא את הטבע. זאת אומרת שהאדם הוא חלק מהמהלך של, ממערך הטבע בכללו. בפרק ב', מי בורא את האדם? השם אלוהים. השם למעלה מן הטבע. אז למה נקרא השם אלוהים? כי למרות שהשם בורא אותו, יש גם יסוד טבעי שמצטרף. לכן זה השם אלוהים. מובן? בסדר. השם למעלה מן הטבע. אלוהים בורא הטבע. אז מי שבורא את האדם, בורא יצירה כפולה. אז גם השם, גם אלוהים, שותפים בבריאת האדם. זה נכון שזה אותו אחד, אבל זה שתי הופעות שונות. זה שני אופנים שונים של פעולה. כלומר, הנביאים גילו לנו, מה שאתה אומר, שהשם הוא האלוהים. אבל אלמלא שהנביאים גילו לנו את זה, לא היינו יודעים את זה.
מה, יש שתי צורות ביטוי לאדם?
כן, יש באדם שתי צורות ביטוי. יש אדם שרואה את עצמו כחלק מן הטבע, זה האדם הטבעי. זה מצוי אצל אקדמיים, שהם חושבים שהאדם הוא חלק מהמכונה של העולם. ויש האדם בתור ישות מוסרית המתנסית מעל הטבע.
הגויים עושים את לוח השנה לפי השמש?
כן, ודאי. כן. הגויים עושים את לוח השנה לפי השמש מתוך ההכרה בשליטה של הטבע. כן. קוראים לזה בתורה, בסיפור של התורה, הנחש, שהוא השכל המשוכלל, הטבע המשוכלל. אבל לא יותר מזה. כן.
ומי צריך לנצח? האדם המוסרי או האדם הטבע שזה?
ברור שהמטרה היא שהאדם הטבעי יהיה לשימושו, לשירותו של האדם המוסרי. ככה אני מבין. לפחות זו דעת היהדות. כלומר, דעת היהדות שהמוסר עליון מן הטבע. זה חידוש עצום. שאפשרי רק אם אנחנו מקבלים את זה שהעולם נברא. אם העולם נברא, אז העולם הוא תולדה של פעולה רצונית. פעולה רצונית זה חופשי. אז יש אפשרות של מוסר. אבל אם העולם קדמון, יוצא שהטבע הוא העיקר. ואז יוצא שהמוסר של האדם הוא דבר חלוש, שאין לו יכולת עמידה. אז בואו נמשיך. כן. וגם המדרש הזה פירושו כך, רק המדרש הזה נותן הכל באדם, כי האדם הזה יש בו דבר נבדל אלוהי, ודבר שהוא בלתי נבדל, הוא הגוף. ולפיכך אמר שנתן רמח מצוות עשה המשלימים את האדם נגד איבריו של אדם, כי האיברים הם צורתו, שצורתו צלם אלוהים נבדל, כמו שהתבר למעלה, וכנגד זה נתן לו רמח מצוות עשה, המשלימים האדם. ונתן לו שעשה מצוות לא תעשה, נגד גידין שלו. שהגידין אינם צורתו של האדם, אבל הם נותנים קיום לגוף האדם עד שהוא מקוים בלתי שינוי. ולפיכך הם שעשה מצוות לא תעשה, שלא יצא אדם מצד גופו מן הסדר הראוי, ואין זה שלמות האדם. זאת אומרת שהגידים שומרים על סדר הגוף. אגב, ברפואה הסינית יש מה שנקרא נקודות המפגש של המרידיאנים. כן? הרי כל הדיקור שעושים בסינים, זה דיקור בנקודות מפגש של זרמי אנרגיה, שהם קוראים להם מרידיאנים. מספר המפגשים הוא 365. אוקיי. יש פה שאלה. מה זאת אומרת שהאסטרולוגים לא חושבים שהאדם יכול לזוז ממקומו? הרי גם ביהדות אמנם יש בחירה חופשית, אך יש כלל שהכל צפוי והרשות נתונה. זאת אומרת, הרשות נתונה, הפירוש הדבר, שהאדם יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואילו לפי האסטרולוגים, האדם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הכל נקבע לו מראש. כן. ואין חילוק בין רבי סמלאי שבגמרה, ובין זה המדרש שבזוהר. רק כי לדעת רבי סמלאי כל המציאות נחשב אחד, וכל העולם נחשב כמו החומר אל האדם, והאדם הוא שלמות וצורת כל המציאות, ולפיכך התורה היא נגד השמש והאדם. ולדעת המדרש שבזוהר, האדם מציאות נבדל לעצמו, שקול נגד הכל. ולכך שסה לא תעשה ורמח עשה הכל נגד האדם. כלומר, יש באדם שתי בחינות, בחינה כזאת, בחינה כזאת. הרב אמר, אם זיכרוני אינו מטעני, כי הקבלה אין עיקר כוונתה לתיקון הפרט. אם כן, למה היא מכוונת את 365 המצוות כנגד הגידים? הקבלה אין כוונתה לתיקון הכל. בקבלה אין גדול וקטן, גם הכללות של המציאות וגם הפרטיות של המציאות הם עניין אחד. חוץ מזה ש 365 גידים זה גם 365 גידים של האדם הכללי של המציאות, מה שנקרא אדם קדמון, שהוא שורש כל ההוויה כולה. וראוי להבין דברים אלו שהם דברים גדולים מאוד, כי אי אפשר לכתוב יותר, ואם שהם יותר עמוקים. אבל הדברים האלו אין ספק בהם למי שידע להבין דברי אמת ויושר, והתבררו עוד במקום אחר, והכל שורש אחד. אמת וגזע צדק יוצא מפרדס החוכמה, ועוד יתבאר. עד כאן והיום. שלום.